אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ סבולה ועץ השדה ייתן פריו וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. נתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. וסיום הברכה, פסוק י"ג, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. ידוע בשם קדמונים, שבברכות האלו למעשה נמצאים כל הברכות, מאלף ועד תף, שבהם מברך אותנו הקדוש ברוך הוא. ורמז לדבר שהאות הראשונה בברכות היא אות א', אם בחוקותיי תלכו, והאות האחרונה היא תף, והולך אתכם קוממיות. אז הפסוקים האלו יש את הכל מאלף ועד תף. והשאלה שנשאלת על ידי רבותינו הקדמונים, מדוע כל הברכות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו הן ברכות גשמיות? נתנה הארץ יבולה, עץ השדה ייתן פריו, ואכלתם ישן נושן, ואכלתם לחמכם לשובע. מדוע אין שום ברכה רוחנית? גן עדן, עולם הבא. הרי כל כך הרבה מדברים על גן עדן ועולם הבא, אז למה בברכות אין שום רמז לברכות הרוחניות? וכך שואל אברבנאל בקטע השני, למה זה היו יהודי התורה וסחרה כולם דברים גשמיים, כמו שזכרו בברית הזה, ולא יעדם בשלמות הנפשי וסחר הנשמה אחר המוות, באשר הוא סוף כל האדם והצלחתו האמיתית וטובות העצמי? זאת אומרת, למה אין בהבטחות שום הבטחה רוחנית? הכל הבטחה גשמית. וכבר שוט שטו השאר האויבים, כל המקטרגים השתמשו בפסוקים האלה והגיעו למסקנה וכי חשו היות לישראל שכר נפשי אחר המוות מפני זה. זאת אומרת, כולם הגיעו למסקנה שאין בעצם מה? עולם הבא, אין תחיית המתים, אין דבר כזה. כי הרי אין שום דבר על זה בתורה. גם יקשה איך יהיו התבועות כפי שמירת המצוות, ויהיה שכר שומר מצווה לתת מטר ארצו בעיתו, ולחוטא שיעצור את השמיים ולא יהיה מטר. אם מדובר בשכר גשמי, יש כאן עוד בעיה. שני יהודים שכנים, אחד שומר תורה ומצוות, אחד לא עושה כלום. אז זה ששומר, מה מגיע לו? שכר גשמי, שירד גשם ועץ השדה ייתן פריו וכו' וכו'. והשכן? אין לו גשם. אתם מכירים דבר כזה? אין דבר כזה. אז השאלה ששואל אברבנאל, ולמעשה שואלים אותה הרבה מרבותינו הראשונים, למה התורה לא מבטיחה שכר רוחני על קיום תורה ומצוות? רק שכר גשמי? והשכר הגשמי הוא וכו' וכו', מה שיש כמה פסוקים, את השדה טמפריו וכו'. ויותר מזה, גם שההבטחה היא הבטחה גשמית, איך הבטחה כזאת יכולה להתקיים? אחד שיעשה את מה שצריך יקבל את הכל, והשכן לידו לא יקבל כלום. הרי זה לא עובד כך. אז מה פירוש הדבר? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, לעולם פרשת בחוקותיי נקראת בשבוע של ל"ג בעומר. בל"ג בעומר נאמר בערוך השולחן בקטע השלישי, ורגילים לקרותו אילולה דרבי שמעון בר יוחאי, ובארץ ישראל מרבין בתפילה ובהדלקת נרות על קברו הקדוש, ואומרים שנסתלק ביום זה וגם יצא מהמערה ביום זה. זאת אומרת, ההילולה היא לא רק על מותו פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, שנתגלה אז כל פירוש הזוהר, אלא ביום הזה הוא גם יצא מהמערה. מעניין, כשאליהו יוצא, כשרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, הוא יוצא ממנה פעמיים, תכף נראה את זה בפנים. פעם ראשונה הוא יוצא, הוא מסתובב בעולם עם הבן שלו רבי אלעזר, כל מקום שהיו מסתכלים והיו רואים יהודים שקמים בבוקר והולכים לעבודה, הם היו אומרים, מה קורה פה? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, נתנו עיניהם והמקום משרף. והאנשים מתו. יצתה בת קול ואמרה להם, מה, יצאתם לעולם כדי להחריב אותו? חזרו למערה. הם חזרו לעוד שנה, אחרי שנה הם יצאו עוד פעם. אז כשערוך השולחן מביא בשם קדמונים, שבלג בעומר יצא רבי שמעון בר יוחאי, רשבי, ובנו מהמערה, הכוונה היא בפעם השנייה. הם יצאו מהמערה בפעם השנייה. בכלל דבר מעניין, פעם בהזדמנות, אני אראה לכם, זה פילי פלאים. מתי יצא רבי שמעון בר יוחאי מהמערה? מה אמרנו? בלג בעומר. הדף שזה מופיע בגמרא במסכת שבת, זה דף למד ג'. ויש הרבה, יש לי 20 דוגמאות. זה פילי פלאים, על כל מיני אירועים שקורים במשך השנה, שמופיעים בחז"ל, הם מופיעים בשולחן ערוך או בגמרא בדיוק בדף או בסימן שמזכיר לנו ועוזר לנו לזכור את היום. אז מאוד קל לזכור, כל הסיפור עם רבי שמעון בר יוחאי והמערה מופיע בדף למד ג', בלג, דף לג במסכת שבת. אז בואו נראה רגע במהירות מה קורה שמה, מה שאמרנו בקטע הרביעי. איתבו תריסר שני במערתה, ישבו 12 שנים במערה, עתה אליהו וקמה פיתחה דמערתה. בא אליהו ועמד על פתח המערה. אמר, מן לא דה לבר יוחאי דמת קיסר. מי יודע לבר יוחאי שהקיסר מת ובטל גזרתי, והגזרה התבטלה. נפקו, מישהו נכנס להודיע להם, הם יצאו, חזו אינשי דקקר ובזר, ראו אנשים זורים. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. חזרו למערה, אדור, אזול, איתבו תריסר ירחי שטה. ישבו שם 12 חודשים, את אמרי משפט רשעים בגיהנום מדבית חודש, פעם נסביר את זה, יצא בת קול ואמרה, עצו ממערתכם, יצאו, מה קרה? קוליך דעה ואימחי רבי אלעזר, כל מקום שהיה מכה הבן רבי אלעזר, אבי מסי רבי שמעון. אבא רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, היה מתקן, מרפא. אמר לו, בני, די לעולם, אני ואתה. עכשיו תראו מה קורה. בעד איתן ידמה להישבתא, יום שישי אחר הצהריים, חזו, ההוא סבא, ראו את אליהו הנביא, ההוא סבא, דאבנקית תרי מנעסה, מחזיק ביד שני זרים של הדסים, מאוד חשוב לזכור, שני זרים, שני חבילות של הדסים, ורית בין השמשות, והוא רץ. אמרו לי, אמי למה לך? למה אתה צריך את זה? צריך לזכור, במערה, פעמיים בשבוע, במשך 13 שנה, אליהו היה בא ללמוד חברותה עם רב שמעון בר יוחאי ורב לזר בנו. הם הכירו אותו, הכירו אחד את השני טוב טוב. שאלו את אליהו, מה אתה רץ עם הזרים האלו של הדסים, חבילות הדסים ביום שישי? אמר לו, לכבוד שבת, אני מביא הביתה פרחים לכבוד שבת, ותסגלך בחד, אז מספיק להביא הביתה זר פרחים אחד? לא, חד כנגד זכור, חד כנגד שמור. אחרי שאליהו אומר את זה לרבי שמעון בר יוחאי ורב לזר בנו, אמר לו לברי, האבא אומר לבן, חזי, אתה רואה כמה חביבים מצוות על ישראל? יתיב דעתיו, נחה דעתו. אז קורה פה דבר פילי פלאים. רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, מבין קצת מה קורה בחוץ, שאנשים צריכים לעבוד וללכת כל אחד לעיסוקיו. הבן עדיין לא מבין, הוא ממשיך להקות ואבא ממשיך לרפות. מה עזר לשניהם להבין בצורה מוחלטת את החשיבות שאנשים עובדים וכל אחד במלאכתו? מה עזר להם? שהם ראו את אליהו ביום שישי מביא הביתה שני חבילות של הדסים. שאלתנו השנייה היא, מה מבקש אליהו ללמד את רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו דרך ההדסים שהוא מביא הביתה לכבוד שבת? זו השאלה. מה אליהו מבקש ללמד את רשב"י ורבי אלעזר בנו דרך ההדסים שהוא מביא הביתה לכבוד שבת? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, הימים האלו אנחנו הרי צועדים בהם לקראת קבלת התורה. כבר עסקנו בפן אחד של קבלת התורה לפני כשבועיים נדמה לי, וכאן ניגע בנקודה נוספת מאוד מאוד מעניינת. יש גמרא בשבת בדף ח' בקטע החמישי שלפנינו, דרש ההוא גלילה, יהודי מהגליל דרש עלי דרב חיסדה, לפני רב חיסדה. מה הוא אמר לו? בריך רחמנה, ברוך השם. למה? הקדוש ברוך הוא ברוך, דייב אוריין תליטאי לעם תליטאי על ידי תליטאי ביום תליטאי בירחת תליטאי. בעברית פשוטה מסביר לנו רשי, ברוך השם שנתן תורה משולשת, אומר רשי תורה נביאים וכתובים, לעם משולש, כהנים לוויים וישראלים, על ידי משולש, שזה משה, הוא השלישי שנולד ליוכבת, קודם נולדה מרים, אחר כך אהרון, והשלישי משה, ביום תליטאי, ביום השלישי שפרשו מנשותיהם, בירחת תליטאי, בחודש השלישי, זאת אומרת ניסן יר, סיוון. פילי פלואים. לא מבין. זה היה מתאים שאלה בחידון שעושים בבית ספר חידון לפני שבועות. כמו אותה שאלה ששואלים תמיד בערב פסח, כמה ארבע יש בהגדה של פסח? לא, אז יש ארבע אמאות ויש ארבע שאלות וארבע אמאות, אני יודע מה, כוסות, כן, יש עוד הרבה ארבע, כן, בהגדה. אז מתאים לשאול לפני חג שבועות, כמה שלוש יש בחג הזה? אוהו. שאלה, זה חידון, שאלה מעניינת. אבל הנה, אז עשה לנו פה יהודי מהגליל את העבודה קלה, וסיפר לנו, לימד אותנו את כל השלישיות שיש. שאלתנו השלישית היא, מדוע זה נכנס להגמרה? רבינה ורבשי, שסידרו את הגמרה, לא הכניסו שם כל מיני וורטים שאמרו להם. אחרת זה לא היה נגמר, אחרת היה לנו עד בלי די. אז אם הם החליטו להכניס את הממרה של אותו יהודי מהגליל, זאת אומרת סימן שבממרה הזאת למעשה מקופל כל האסנס, כל המהות של חג שבועות. כל המהות של קבלת התורה מקופל באותה ממרה, באותו וורט שאמר יהודי מהגליל לפני רב חיסדה. שאלתנו השלישית היא, מה הממרה הזאת מקפלת בתוכה? תורה משולשת, עם משולש, על ידי שלישי בחודש משולש. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים שבוע לעסוק, ונראה פה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים, שבאמת יורד ומגיע כרגיל, משתדלים עד אלינו. אז בואו נתחיל ונראה בסייעתא דשמיא איך לברר את הסוגיה הזאת. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע כל השכר בפרשת בחוקותיי, אחרי כל הספר שמלמד אותנו איך להיות קדושים וטהורים ועושים מה שצריך, מדוע כל השכר הוא שכר גשמי של עולם הזה? אין שום רמז לעולם הבא, גן עדן וכו'. שאלה נוספת, מה מבקש אליהו ללמד את רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו דרך ההדסים שהוא מביא הביתה ביום שישי אחר הצהריים? וזה מתחבר כמובן לשבוע של הפרשה, כי תמיד ל"ג בעומר, היום שבו יצא רשב"י מהמערה, חל בפרשת בחוקותיי. ושאלה שלישית ואחרונה, מה מקפלת הממרה של אותו יהודי מהגליל, ברוך השם שנתן תורה משולשת לעם משולש, ביום משולש, בחודש משולש, על ידי שלישי? אז נפתח את הדברים בצורה הבאה. הגמרא במסכת זבחים בקטע השביעי שלפנינו מלמדת אותנו את הדברים הבאים. אמר מר, והכל קרבו עולות. זאת אומרת, היו רגילים להקריב קורבן עולה. אומרת הגמרא, עולות אם שלמים לא, זאת אומרת, עד בניין המשכן לא הקריבו קורבן שלמים. הקריבו רק קורבן עולה. שואלת הגמרא, והכתיב, והסבחו זבחים שלמים להשם פרים. הרי בשעה שקיבלו את התורה בהר סיני מיד אחרי קבלת התורה, נאמר בספר שמות שהעם זבח שלמים, אז רואים שהקריבו קורבן שלמים גם לפני בניין המשכן, וודאי שבניין המשכן היה מתי? אחרי קבלת התורה. עונה הגמרא, אלא אימה, הכל קרבו עולות. תמיד הקריבו עולות. וזה נכון, עולות אין ושלמים לא, לא הקריבו שלמים. מה פירוש הדבר? כמאן דאמר, לא קרבו שלמים בני נוח. מסביר לנו רש"י בקטע השמיני, הכל באמצע, בין ישראל, בין בני נוח, תמיד הקריבו עולות, אבל שלמים לא קרבו לבני נוח. ומשעת מתן תורה, שנבחרו ישראל, קרבו להם שלמים. זאת אומרת, מלמדת אותנו הגמרא, שאחד הדברים החשובים שהתחדשו כתוצאה מקבלת התורה, שמותר לנו, עם ישראל, להקריב קורבן שלמים. עד קבלת התורה, העולם לדורותיו שהיה מביא קורבן, הקורבן היה קורבן עולה. זה מה שהביאו לדורותיו. לפעמים גם אדם הקריב את עצמו, או הקריב את בנו, ואת זה הרי התורה מזהירה אותנו, שאסור לאדם להעביר את בנו למולך. זה היה הצורה שבה אנשים הרגישו שהם מתקרבים לאלוהים שלהם, כל אחד לאלוהים שלו. מה שנתחדש עם קבלת התורה, שיש לנו את האפשרות להקריב קורבן שלמים. מה עומד מאחורי החידוש הזה? מאחורי החידוש הזה עומד דבר יסודי מאוד, והוא לקבל תורה ולהתקרב לבורא עולם, זה לא להתנתק מהעולם הזה. זה לא ללכת לאיזשהו אר, לשבת באיזה מנזר, באיזה כנסייה, להתנתק מהעולם ולהיות פרוש מהכל. לא. לקבל תורה פירוש הדבר זה להישאר עם שני רגליים על הקרקע, להמשיך לעבוד ולעסוק בעיסוקים שכל אחד רגיל בהם, ולחבר את הכל לתורה. זה לא סותר אחד את השני. קורבן שלמים מראה את זה. מקריבים קורבן, זה נהיה דבר קדוש. חלק מזה נשרף על המזבח, חלק מזה הכהנים אוכלים, וחלק מזה המשפחה עושה ברביקיו בירושלים אחרי הצהריים. וזה לא סותר. אפשר גם לבוא לבית המקדש וגם לעשות ברביקיו או פיקניק עם כל המשפחה ביחד. זה קבלת התורה. ולכן מעניין מאוד. כשמשה הולך לקבל את התורה, מלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא, סליחה, אומרת הגמרא בשבת, מה קורה פה? מה לילוד אישה בינינו? מה? את התורה? שזה הדבר הכי יקר בשבילך? אתה הולך לתת למי? לבשר ודם? בלתי אפשרי. מה הוא יעשה עם זה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. במילים אחרות אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה את התורה? יש פה דין תורה. מצד אחד מלאכי השרת אומרים בשום פנים ואופן לא. אתה אומר ודאי כן, אני אהיה הדיין, אתם תדונו, בבקשה. אומר משה למלאכי השרת, מה אמרתם? לא מגיע לנו את התורה, למה לא מגיע? כי אנחנו ילודי אישה, אנחנו בשר ודם, יופי. זה בדיוק הסיבה שמגיע לנו תורה. החיסרון שלנו זה המעלה שלנו. מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך. יש לכם אמא ואבא? לא. כתוב זכור את יום השבת. יש לכם שבת? כתוב לא תגנוב. יש לכם דבר כזה? לכם אין. לנו יש. אז אם אנחנו, שאנחנו אנשים נמוכים, נמצאים למטה, לא למעלה כמוכם, אנחנו אצלנו נקיים את התורה, אז כבודו של בורא עולם יהיה הרבה יותר גדול ממה שאתם תקיימו את התורה. לקיים תורה בשמיים זה לא חוכמה. שם אין בעיות. שם אומרים עושים. פה למטה, שאפשר לעשות אלף דברים אחרים, ואני כל הזמן נלחם עם עצמי, כן, לא, מותר, אסור, בסדר, לא בסדר. והרבה פעמים אני נופל, ואני משתדל לעשות את מה שאפשר, או, זה שווה הרבה יותר ממה שעושים את זה למעלה. יפה שעה אחת, איך אומרת המשנה באבות, של תורה ומעשים טובים, בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. למה? כי החוכמה הגדולה לעשות את זה פה. אז אתם מבינים מלאכי השרת מה הולך פה? אחרי שמלאכי השרת שמעו את זה, אומר משה, אומרים מלאכי השרת, אתה יודע מה? אתה צודק. התורה עוברת אלינו. זה בדיוק קבלת התורה. לכן דבר מעניין הוא, יש תמיד ויכוח בכל חג, מה עושים בחג? נחים כל היום? אוכלים, שותים, נחים? או לומדים כל היום? אז נאמר בקטע השיעי, תניא רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. לומד כל היום. רבי יהושע אומר לו, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה, חציו לבית המדרש. אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו. למדו את זה מאותם מקראות. כתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך. זאת אומרת, החג צריך להיות כולו להשם. כתוב אחר אומר, עצרת תהיה לכם. זאת אומרת, חג שמה עושים בו? אוכלים שותים. אז רבי אליעזר סבר, או כולו להשם או כולו לכם. רבי יהושע סבר, חלקהו, חציו להשם, חלקו לכם, וחציו לכם. פשרה, קומפרמייס. עכשיו שימו לב, כדי לעשות קו. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת, כולם מודים בחג שבועות, דבאין הנמי לכם, שחייבים לאכול ולנוח ולטייל. מה איתה מה? יום שניתנה בו תורה. אני לא מבין. יום שקיבלנו את התורה זה זמן לאכול ולשתות ולנוח? תורה זה דבר רוחני, אז לפחות ביום הזה נלמד כל היום. לא, לא. קיום התורה האמיתי שמחברים אותו לאוכל, מחברים אותו לטיול אחר הצהריים בפארק, מחברים אותו לכל דבר שעושים. זה קבלת התורה האמיתית. מי שרוצה לקבל תורה ולהישאר איתה רק בבית המדרש, הוא לא קיבל תורה. הוא קיבל חלק מהתורה. מי שיודע איך להעביר אותה לפארק, מי שיודע איך להוציא אותה החוצה, מי שיודע איך להיכנס איתה לרסטורן ואיך אוכלים שם עם התורה ביחד, זה קבלת התורה. אז לכן לכולי העלמה בשבועות באין הנמי לכם. וזה מה שאומרת המשנה באבות בקטע העשירי. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? מהי הדרך הכי טובה בחיים? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. אומר הרמב"ם בפירוש המשנה בקטע ה-11, לפי שהדרך הישרה היא הפעולות הטובות אשר ביארנו בפרק רביעי, והן מהמעלות הממוצעות, כדי לעשות קו, מעלות הממוצעות, מפני שבהן יקנה האדם לנפשו תכונה חשובה ויהיה מנהגו טוב עם בני אדם. והוא אמרו, תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. תפארת זה הרמוני, תפארת זה הרמוניה, זה יופי. מה היופי של התורה? שמחברים את הכל ביחד. איך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. נאמר על זה בגמרא, נראה את זה בהמשך, והתפארת זה מתן תורה. התפארת זה קבלת התורה. לדעת לחבר את התורה לכל תחומי החיים. לכן, פלאי פלאים לאוזן שומעת. זה מה שאותו יהודי מהגליל דורש לפני רב חסדא. הוא אומר לו, בריך רחמנה, ברוך השם, מה הוא נתן לנו? תורה משולשת. מה זאת אומרת תורה משולשת? התורה כולה באה מאיפה? מהשמיים. הכתובים, ספר משלי, שיר השירים, הכל בא מאיפה? מהארץ. כתב את זה שלמה המלך. נביאים, זה משהו באמצע. זה בא מהשמיים, אבל עושים את זה פה איפה? בארץ. זה תורה משולשת. עם משולש. כהנים הם הרפרזנטטיב, הם המייצגים של מי? של קדוש ברוך הוא. הם עובדים בקודש. הם גבוהים, הם שם בפנים. אנחנו הישראלים נמצאים איפה? מחוץ לקודש. והלוויים איפה נמצאים? מה אחד התפקידים של הלוויים? הם השוערים. הם בשער. הם מחברים בין הכהנים ובין ישראל. ולכן גם קיבלנו את התורה המשולשת, ואנחנו עם משולש על ידי שלישי. מי הוא השלישי? משה רבינו. מרים, בזכותה זכינו למה? לבאר מים. אהרון, בזכותו זכינו למה? לענני הכבוד. ומשה רבינו, בזכותו זכינו למן שבא מהשמיים, ואוכלים אותו פה בארץ. זה המיזוג ביחד. וגם את התורה הזאת מקבלים מתי? בחודש המשולש. חודש ניסן כולו ניסים. חודש אייר בלי יום העצמאות ויום ירושלים, הם, זה חודש שכולו טבע, בלי ניסים, אין ניסים בהיסטוריה בחודש הזה. אין ניסים להוציא יום העצמאות ויום ירושלים. אבל עד אז זה חודש כולו טבע. חודש סיוון יש בו גם טבע וגם נס. הטבע רוב החודש זה חודש רגיל, והנס שבחודש הזה קיבלנו את מה? את התורה בקולות וברקים והר סיני השם וכולי וכולי. זאת אומרת, קיבלנו את התורה באיזה חודש? שיש בו את המיזוג, יש בו את הבלנס בין נס ובין טבע. לכן זה פילי פלאים. מה המזל של חודש ניסן? חודש אדר כולם מכירים, דגים. מה המזל של חודש ניסן? תלה. תלה זה בעל חי שמובילים אותו. לוקחים אותו. הרועה, השפרד, מוביל אותו. הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו בחודש הזה. אייר, מה המזל שלו? שור. שור יש לו פרזנט. הוא לא צריך שיובילו אותו. זה טבע. ומה המזל של חודש סיוון? תאומים. טווינס. תאומים בלשון הקודש זה לא רק טווינס, זה גם התאמה. בלנס. להתאים אחד לשני. שהכל תואם, הכל מתחבר, הכל משתלב ביחד. זה דרש אותו יהודי מהגליל. אותו יהודי מהגליל ביקש ללמד אותנו, זה לא במקרה תורה משולשת, עם משולש, חודש משולש על ידי שלישי. זה כל האסנס, זה כל המהות של קבלת התורה. לדעת למצוא את הבלנס הנכון. ואת זה בדיוק מבקש אליהו ללמד את רבי שמעון בר יוחאי ורב לזר בנו פילי פלאים. הם יוצאים מהמערה, הם כמו שאומרים אנשים קדושים, אש, הם נהפכו ממש להיות תורה אש, כל מקום שמסתכלים משרף. לא, לא, זה לא חיים נורמליים. מה החיים הנורמליים? לשמור על מה? על הבלנס. אז אליהו רץ ביום שישי, ומה הוא מחזיק ביד? הדסים. מה המיוחד בהדסים? הדס כשר זה רק הדס כזה שהוא משולש, ששלושת העלים יוצאים מאותה נקודה. אם השלושת העלים לא יוצאים מאותה נקודה, זה נקרא בלשון המשנה הדס שוטה, כי הוא סטה מהדרך. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, הוא ירד מהדרך. אז אליהו בא ומראה להם, אתם רואים את ההדסים? אם תבינו שהיסוד של החיים זה הבלנס, האיזון הנכון, אוהו כמה ריח תראו. לכן ההדס יש לו את הריח המיוחד שלו, כי המיוחד בהדס זה המשולשים. ואת זה בא ללמד אליהו את רבי יוסי, את רבי שמעון בר יוחאי ורב לזר בנו. מתי? ביום שישי אחר הצהריים. בדיוק במעבר בין ימי המעשה לבין שבת. שבת, נכון, צריך שיהיה שבת. כולו קודש, אבל צריך גם ימי מעשה, צריך גם ימי עבודה, צריך למצוא את האיזון. זה המשולשים של ההדס. זה החודש המשולש, זה התורה המשולשת. זוהי קבלת התורה. ולכן, כשמבינים שזוהי קבלת התורה, אפשר לצעוד לשלב הבא. מלכות ישראל היא בדיוק אותו דבר. נאמר בחז"ל בקטע ה-12, כשהלכנו במדבר, אז הלכנו באותות. מה זה באותות? נאמר בחז"ל, סימנים היו לכל נשיא ונשיא. מפה וצבע, על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על ליבו של אהרון. מהם למדים המלכויות, להיות עושים מפה וצבע של, לכל מפה ומפה. כל שבט ושבט, נשיא שלו, צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו. זאת אומרת, היה אבן בחושן, זוכרים את האבנים? עודם פיתתה ברקת, נופך ספיר ויעלום, לשם שבו והחלמה, תרשיש, שועם וישפה. כל אבן עם צבע אחר, כל אבן מיוחדת לשבט אחר. והצבע של האבן היה צבע של הדגל, ועל הדגל היה סימן. בואו נראה חלק מזה. יהודה, רואים שם בקו המסומן? האבן שלו זה נופך. צבע מפה שלו דמותו כמין שמיים. הוא מצויר עליו אריה. הדגל של יהודה היה כמו שמיים עם אריה. יששכר, ספיר. והמפה שלו, זאת אומרת הדגל שלו, צבוע שחור דומה לכחול. הוא מצויר עליו שמש וירח, שנאמר מבני יששכר ידי בינה לעתים. אז איזה צבע היה לישכר? דארק בלו, שחור, כחול כהה. זבולון יעלום, צבע המפה שלו, הדגל שלו לבנה, הוא מצויר עליו ספינה על שם זבולון לחוף עם משכון. אז הדגל של זבולון זה לבן, מעניין מאוד. אם היו שואלים אותנו, אנחנו היינו נותנים לזבולון דגל אחר. איזה צבע? כחול? הוא נמצא בים? לא. למי יש את הכחול? ליהודה. מה צבע הדגל של יהודה? כמו השמיים. השמיים הם כחולים. פשוט מאוד. כי ליד יהודה במדבר מי הלכו? יששכר וזבולון. יששכר זה דארק בלו, כחול כהה, זבולון זה לבן. לוקחים לבן וכחול כהה ומערבבים אותם ביחד, מה מקבלים? תכלת. זה מלכות ישראל. יש בה גם יששכר וזבולון, וגם יששכר וגם זבולון. גם לומדי תורה וגם עובדים ופועלים, וכל אחד עושה את מלאכתו. מחברים את הכל ביחד. כך נראית מלכות ישראל. זה המלכות האמיתית שיודעת לחבר את הכל ביחד. לא רק המלכות נראית כך, גם ירושלים תיראה אותו דבר. שעתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ירושלים ולבנות אותה עם אבנים טובות, בין האבנים נאמר בקטע ה-13, ושמתי קדקוד שמשותייך. אומר לנו רש"י בקטע ה-14, שמשותייך הכוונה היא חומותייך. וקדקוד זאת אבן שנחלקו בה, מהי בדיוק האבן הזאת? רב שמואל בר נחמני אומר שנחלקו על זה שני מלאכי שרת, גברי ומיכאל, או שני אמוראים, יהודה וחזקיה, בני רבי חיה. אחד אמר שואם, אחד אמר ישפה. אמר הקדוש ברוך הוא להווה כדין וכדין. שואם, אמרנו זה האבן ה-11. האבן של מי? של יוסף. הוא הביזנסמן הכי גדול בעולם. משביר לכל הארץ. ישפה, זאת האבן של מי? של בנימין. בנימין, בחלקו קודש הקודשים. זה שיא הקדושה. אז בזכות מי ירושלים תיבנה? בזכות אלה שכל היום נמצאים בקודש הקודשים, בקודש, או בזכות אלה שגם נמצאים בעולם הגדול ומחברים את עצמם לקודש? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? ביחד. כך בונים את ירושלים. כך בונים את ירושלים. וזה פילי פלאים. נבין את זה יותר לעומק. שבוע הבא זה יום ירושלים. אז בואו נעמיק יותר. כל יום, שלוש פעמים ביום בתפילת 18, נאמר בקטע ה-15, ולירושלים ולירושלים ירחה ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה, אם אפשר לעשות עיגול מסביב לשני המילים ותשכון בתוכה, כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. עכשיו עוד עיגול סביב המילים, וכיסא דוד מהרה לתוכת אחים. ברוך אתה השם בונה ירושלים. אני לא מבין. הברכה הזאת, חלק ממנה מיותר. אנחנו פשוט לא שמים לב לזה. הברכה הייתה צריכה להיכתב בצורה הזאת. ולירושלים נרחה ברחמים תשוב, כאשר דיברת. ובנה אותה בקרוב בימינו, בניין עולם. ברוך אתה השם בונה ירושלים. למה? פשוט. מה זה תשכון בתוכה? זה בית המקדש, נכון? יש ברכה מיוחדת על זה. הנה, בקטע ה-16. ותחזנה עינינו, ושובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. אז המילים ותשכון בתוכה מיותרים, כי יש על זה הרי ברכה מיוחדת. אותו דבר, וכיסא דוד מהרה לתוכה תחין, מה זה? מלכות בית דוד, גם זה מיותר. הנה, בקטע ה-17, ברכה. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות ארום בישועתך. אז למה לכתוב את זה גם בברכת ירושלים? אם יש לזה ברכות נפרדות, למה לכתוב את זה פעמיים? התשובה היא, כי בניינה של ירושלים תלוי בשני דברים. בניין המקדש ומלכות בית דוד. זה ירושלים. מי שרוצה לראות את ירושלים בבניינה, יכול לראות אותה רק שיש בה מקדש ומלכות בית דוד. וכך גם אומר דוד המלך בתהילים בקטע ה-19 פסוק ג', כדאי לסמן את זה בקו, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מתי ירושלים היא בנויה? מתי? א', פסוק ד', ששם עלו שבטים שבטי יה, עדות לישראל להודות לשם השם. זאת אומרת, עולים לאיפה? לבית המקדש. ב', פסוק א', כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. מה זה? מלכות בית דוד. זאת אומרת, ירושלים הבנויה היא רק מתי ירושלים היא בנויה, שיש בה את שני הדברים בירושלים הבנויה. א', מקדש, ב', מלכות בית דוד. שיש את הצירוף הזה, אז ירושלים בנויה. כי מה זה מקדש? מקדש זה קודש, מקום קדוש. עשרה ניסים יש שם כל הזמן. מה זה מלכות? מלכות בית דוד זה לדעת לקחת את הקודש, להעביר את זה להייטק, לביזנס, לרפואה, לעסקים, לבנות מלכות שמצד אחד זה כמו כל העולם, כלכלה, עסקים, צבא, ביטחון, הכל, אבל בתוך כל דבר יש את מה? את הקדושה. זה בניינה של ירושלים. ולכן בברכת ירושלים אנחנו אומרים, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. לאיזה ירושלים? ירושלים של תשכון בתוכה, של בניין בית המקדש, וירושלים של כיסא דוד מהרה לתוכה תחין. רק אז ברוך אתה השם בונה ירושלים. בלי שני הדברים האלה עדיין זה לא בונה ירושלים. זה רק בדרך, אבל זה לא הבניין השלם של ירושלים. וזה הרבה יותר מזה. ירושלים זה לא רק מקום שיש בו את בית המקדש ויש בו את המלכות של בית דוד. בדרך כלל אנחנו רגילים ירושלים זה עיר חשובה, כי מה יש בירושלים? בית המקדש. וליד בית המקדש בירושלים יש גם את הארמון של מלכות בית דוד. כך בדרך כלל אנחנו מבינים. לא, הרבה יותר מזה. כל ירושלים נקראת מקדש, וכל ירושלים נקראת עיר דוד. הנה, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו נוטלים לולב בסוכות, אז נאמר בקטע ה-20, בראשונה היה לולב ניטל במקדש 7 ימים, אבל במדינה נטלו את הלולב רק יום אחד. אומר הרמב״ם בפירושו למשניות, בקטע ה-21, מה זה מדינה? כל העיירות שבארץ ישראל. מה זה מקדש? ירושלים. אז רואים שבית המקדש זה לא רק בירושלים, אלא כל ירושלים נקראת מה? מקדש. אותו דבר כשדוד המלך נפטר, מה נאמר בקטע ה-22? וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. מה זה עיר דוד? מה זה עיר שלו? עיר דוד, כל ירושלים נקראת על שם מלכות בית דוד. אז זה פלאי פלאים. אז לא רק שירושלים יש בה מקדש ומלכות, זה השמות שלה. ולא רק בזמן שיש בית מקדש, לא רק בזמן שיש מלכות בית דוד, גם כשירושלים חריבה, גם כששואלים הלכו בה שם בהר הבית, גם כשחיה רעה מסתובבת כל הזמן, ירחם השם, גם אז, איך קוראים לירושלים בקטע ה-18? בקבלת שבת אנחנו אומרים, מקדש מלך, עיר מלוכה. מתי היא נקראת מקדש מלך, עיר מלוכה? קום יצאי מתוך ההפכה. גם כשירושלים חס ורף, הפוכה, כואבת, דם נשפך בה, גם אז שהיא בעמק הבכה, גם כשהיא הפוכה, עדיין קוראים לה מקדש מלך עיר מלוכה. כי ירושלים כל עניינה, כל מהותה של ירושלים, זה לא רק מקום קדוש כי יש בו מקדש. ירושלים מלמדת אותנו שכל מה שאנחנו בונים בחיים חייב להיות מחובר וקשור ליסודות של הדורות הקודמים. ירושלים, כמה שהיא תהיה חרבה, לעולם לא בונים בה בית חדש. תמיד בונים את הבית איך? על חורבות ירושלים. איך נאמר כל המשמח חתן וכלה? כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. למה? יהיה כתוב אחרת. כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה בית בירושלים. יש פה בית חדש. איזה חורבה. פשוט, הבית החדש הזה נבנה על היסודות של אתמול, של סבתא, של אמא, של אבא, של סבא. כך ירושלים נבנית. ירושלים היא נבנית לאורך כל הדורות. מי שרואה את ירושלים רק במשקפיים של פרזנט, של עכשיו, באמת הרבה פעמים מרים ידיים. אולי כדאי לחלק את ירושלים. אולי כדאי לוותר עליה. אבל מי שרואה את ירושלים במבט עמוק ומבין, יש פה פאזל ענק, רואה את הכל אחרת. לכן לרגע אחד זוכרים את רבי עקיבא שעולה להר הבית עם החברים אחרי החורבן, כולם מה? בוכים. מה רבי עקיבא? צוחק. למה צוחק? כי הרי הוא רואה את הכל. אז פילי פלאים, לרגע אחד, אין פלא, בקטע ה-25 נאמר משמו של רבי עקיבא, תם משמי דה רבי עקיבא, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. לך השם הגדולה זה קריאת ים סוף, הגבורה זה מכת בכורות, והתפארת זה מתן תורה, והנצח, כדי לעשות קו, זה ירושלים. רק רבי עקיבא יכול ללמד אותנו שהנצח זה ירושלים. רק רבי עקיבא שרואה את השואלים, רואה את החיות הרעות מתהלכות בה, ויודע לחבר אותה לאתמול ולראות אותה בנויה מחר. הוא מלמד אותנו איך היא מקדש מלך, עיר מלוכה, גם בשעה שהיא בתוך ההפכה. זה רבי עקיבא. זה ירושלים. זה הנצח שלה. זה הכוח הגדול שלה. ולכן תמיד הכוח של כל יהודי בכל מקום בעולם, שיום אחד הוא ימצא את עצמו איפה? ותחזנה עינינו, עינינו, זאת אומרת שנראה את זה בשובך לציון ברחמים. ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. אם לא אלה את ירושלים על ראש שמחתי. כי ירושלים זה לא רק מה שהיה אתמול ומתפללים מה שיהיה מחר, ירושלים זה עכשיו. ירושלים זה נצח. נצח זה כל רגע. זה רבי עקיבא מלמד אותנו. כי ירושלים מחברת את הכל. ולכן פלאי פלאים, האגדתא הראשונה בש"ס, דברי האגדה הראשונים בתחילת מסכת ברכות בדף ג', כבר הבאנו את זה, נאמר את זה בעל פה, זה בקטע 23, שהגמרא מספרת על רבי יוסי שנכנס לחורבה מחורבות ירושלים להתפלל, ואליהו מחכה לו ליד הדלת שהוא יגמור את התפילה, והוא שואל אותו, רבי, שואל אליהו את רבי יוסי, מה שמעת? אומר לו, שמעתי בת קול שאומרת, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. שמע את הצער של השכינה על החורבן. אומר לו אליהו, רבי יוסי, אתה רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא ישר? לא אקו, לא בת קול, בוא לבית כנסת. אל תתפלל בחורבה. למה התפללת בחורבה? רצית לחבר את אלה שרחוקים מתורה ומצוות, לחבר אותם לשורשים, ליסודות של ירושלים. אז הבנת שהמקום הכי טוב להתפלל עליהם זה שם בחורבה מחורבות ירושלים. טעית, המקום הכי טוב להתפלל עליהם זה איתם ביחד, זה להביא אותם ביחד, להגיד ביחד אמן יהיה שמי הגדול, או-הו, אז פתאום תראה איך הכל מתחבר. זה אליהו שתמיד בכל מקום בש"ס נמצא אותו מחובר לירושלים. אליהו היה מאנשי לשכת הגזית. אליהו היה הולך אחרי העניים בירושלים. כי כל עניינו של אליהו זה לחבר את הדורות. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. איך נקרא השבת בפרשה? בסוף התוכחה, בקטע 24, וזכרתי את בריתי יעקב. שמים לב למילה יעקב? כדי לעשות שם קו עם וו. אומרים חז"ל בחמישה מקומות, מביא את זה רש"י, נכתב מלא עם וו. ואליהו חסר בחמישה מקומות. יעקב נטל אות משמו של אליהו. ערבון שיבוא ויגאל, יבוא ויבשר גאולת בניו. איזה אות לקח אליהו, לקח יעקב מאליהו? וו. אמרנו הרבה פעמים, למה דווקא וו? וו החיבור שמחבר את הכל. לכן זה פילי פלאים, לאוזן שומע זה פילי פלאים. באיזה יום קיבלנו את התורה? בוו בסיוון. וו החיבור. תורה שבעל פה, מה יש בה? שישה סדרי משנה. כמה ימים האדם עובד? שישה ימים. באיזה יום נוצר האדם? ביום וו. כדי שהוא יחבר את הכל ביחד. זה יצירת האדם. אלה תולדות. כתוב בתורה עם שני וווים. כי תפקידו של האדם זה לחבר את הכל ביחד. וכשיודעים לחבר את הכל, ויודעים להיות מחוברים ביחד, כמו שהיה לפני 37 שנה, אז בשישה ימים, בוו ימים, יש לנו את כל ארץ ישראל. מה אתם חושבים, שבמקרה קראו לזה מלחמת ששת הימים? כי זה מצא חן בעיני מישהו. הקדוש ברוך הוא עשה את זה דווקא שישה ימים ולא ארבעה. הרי זה לא היה מיום ראשון עד יום שישי. זה הרי גם כלל את השבת באמצע. אלא בשישה ימים, כי זה הסוד שלנו. וו החיבור, שמחברים את הכל ביחד. זה קבלת התורה, זה מלכות ישראל, וזאת ירושלים. וזה הנצח שלנו. לכן באה התורה ומלמדת אותנו, כשאנחנו יודעים לחבר את הכל ביחד, השכר שלנו זה לא עולם הבא. הקדוש ברוך הוא מעדיף שכל השכר שלנו יהיה פה, כמו האדם הראשון לפני החטא. מה קורה לאדם הראשון לפני החטא? הוא היה צריך להיות בעולם נורמלי, שהכל צומח וגדל ובעלי חיים וחי לנצח. כך נאמר גם בברכות. והתהלכתי בתוככם. אומר רש"י שאני אהיה כמו אחד מכם, כמו האדם הראשון לפני החטא. הקדוש ברוך הוא רצונו שנשאר פה. לכן זה פילי פלאים. תראו לי אדם נורמלי בעולם שמוכן לוותר על העולם הזה כדי להגיע לעולם הבא. מוכן לוותר, זאת אומרת למות עכשיו ולא להמשיך לחיות כי יש עולם הבא. אין דבר כזה. הפוך וחי בהם. התורה אומרת לנו בדיוק הפוך. רק החיות הרעות שהם מדמיינים שיש להם עולם הבא, הם עושים את זה. אצלנו נאמר ההפך וחי בהם, רגע אחד, עוד דקה, הוא כבר גוסס, ביג דיל, יישאר עוד חמש דקות, פחות, לא, דקה פה יותר מהכל שם. כי החוכמה היא להיות פה, לחבר פה את הכל. וכשמגיעים לכזאת רמת חיים, מצליחים להגיע לכזה מצב. אז כמו שהמן כל בוקר ירד ליד האוהל, וכמו שמי שלקח ביום שישי יותר מדי, או בשבת יותר מדי, מה קרה לזה מיד, נתמלא בתולעים, כך גשם גם יכול לרדת. בחלקה אחת, ובחלקה השנייה הגשם יכול להיפסק. נאמר מפורש בנביא, על חלקה אחת אמתיר, ועל חלקה אחת לא אמתיר. זה סיסטם אחר של חיים, אנחנו פשוט לא מבינים מה זה. אנחנו בכלל נולדנו הרי בחושך. אצלנו אור, מקסימום זה פלורוסנט או פרוז'וקטר. אין לנו מושג מה זה אור חדש על ציון תאיר. כל המושגים של אור אצלנו זה לפי אבות של שיש בחשמל. לא יותר מזה. אבל בעולם, בסיסטם נכון, אנחנו פה. חיים, אוכלים, נהנים, שמחים, אבל איתו ביחד, יד ביד, עם בורא עולם. לכן כל ההבטחה היא דווקא ההבטחה גשמית. זה התורה מלמד אותנו. זה אליהו. מלמד את רבי שמעון בר יוחאי, רב לזר בנו ואת רבי יוסי. זה קבלת התורה. מעניין. נדמה לי שכל מה שאמרנו מקופל בזה סיפור שפעם הבאנו אותו, נאמר אותו בקצרה, מסיפורי רב נחמן מברסלב, על בן המלך שיום אחד השתגע, החליט שהוא תרנגול הודו. תרנגול הודו. הוריד את כל הבגדים, שם מתחת השולחן, ואכל מה שזרקו לו. שריות של לחם, עצמות, בשר. המלך הביא את כל הרופאים, את כל הפסיכולוגים, שום דבר לא עזר. הגיע לשם יהודי אחד, אמר למלך, תראה, ניסית הכל, תן לי לנסות, ותראה. המלך אומר, בסדר. בא אותו יהודי, גם כן, הוריד את כל בגדיו, יושב איתו מתחת השולחן. לא דיברו שבועיים. זרקו לחם, שניהם קפצו לקחת. זרקו בשר, שניהם קפצו לקחת. אחרי שבועיים, שואל אותו, מי אתה? בן המלך שואל אותו, מי אתה? אני, תרנגול הודו. יופי, נהיה חברים. עוד חודש, עוד חודש. יום אחד, אותו אחד שבא לרפות את בן המלך, לובש פתאום מכנסיים. שואל אותו, התרנגול הודו, הבן המלך. מה זה? אומרים, מה הבעיה? מי אמר שתרנגול הודו לא יכול להיות שאין לו מכנסיים? אחר כך חולצה, ואחר כך הלכו לאכול ליד השולחן. אומר לו, מה? אתה אוכל ליד כיסא? ליד שולחן? לא יכול, למה לא? אפשר להיות גם תרנגול הודו, וגם לאכול ליד השולחן, וככה לאט לאט הוא יחזיר אותו. אנחנו בני המלך. אנחנו לפעמים מבינים שכדי להיות בן המלך צריך לעוף, לרחף, כמו תרנגול הודו, שאף. אז אותו חכם בא ולימד אותנו, לא. יהדות אמיתית זה להישאר עם שני רגליים על הקרקע. ולהיות בן המלך. זה העבודה הגדולה. זה מתן תורה. לכן חלק מהקיום מצוות החג של שבועות זה ללכת לאכול. פעם היחידה בכל התורה שהציבור מביא קורבן שלמים, פעם אחת ביחידה בכל התורה שציבור מביא קורבן שלמים בחג שבועות. כי זה חג שבועות. הכהן יקבל חלק, המזבח חלק, ואנחנו עם המשפחה נעשה ברביקיו בירושלים. וזה יהיה ביחד. זה קבלת התורה. זה תורה משולשת. זה הדרך שחז"ל מבקשים להוביל אותנו ולהכין אותנו לקראת קבלת התורה. אם נדע כך לקבל את התורה, אנחנו בונים עוד אבן בבניינה של ירושלים, עוד אבן בבניין המקדש, עוד אבן במלכות ישראל. ושלושת הדברים האלה זה החוט המשולש, לא במהרה ינתק. מי שיודע לשמור על החיבור הזה, על האיזון הזה, אז מכוח זה אפשר לזכות שנאמר אחד לשני, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, עומדות היו רגלינו, איפה? בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. הודעה אחת קצרה, בשבוע הבא,
לא יתקיים שיעור, בתאריך ערב יום ירושלים, כבר שנה שלמה שיגרו אותי שמגיע לבוקר.